לו הקירות היו יכולים לדבר, מה הם היו אומרים למקרר, למכונת הכביסה, לאוטו שלנו, ולעוד מכשירים אלקטרונים שהם מקיפים אותנו? אז לא רק שהם יכולים, אלא הם יכולים יותר מזה. הם יכולים להבחין מה מצב הרוח שלנו, לכוון את התאורה האופטימלית, להפעיל מוזיקה שתתאים לסיטואציה, וגם להכין קפה בדיוק איך שאנחנו אוהבים. מצד שני, הם באמת יכולים לראות הכל, אז אולי עדיף שישתקו לפעמים. דוקטור דוד ברלה, ראש בית הספר להנדסת חשמל במכללת אפקה, אתה תיקח אותנו לאחורי הקלעים של הבית החכם. אנחנו נדבר על ההנדסה והמדע שעומדים מאחוריו, ונסתכל קצת קדימה, לעתיד הקרוב, לבתים החכמים שכולנו נגור בהם בעוד שנים ספורות.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
דוקטור ברלה, איך זה באמת לדבר עם הקיר? אומרים שהבית החכם של היום שונה מאוד מזה של המחר. הקירות באמת ידברו איתנו?
אני מתחיל בזה שכל מה שנדבר עכשיו נשמע עולם דמיוני. סיפור, אבל זה ממש לא סיפור. בעוד עשור, אפילו פחות, יש כאלו שאומרים שתוך חומש, אנחנו כבר נראה את הדברים מתרחשים. חלקם אגב כבר קיימים היום. על כל מה שנדבר זה התמונה הכוללת, האינטגרטיבית, או מה שנקרא התמונה הרחבה של כל האלמנטים שיבואו לעזרתנו. מהי טכנולוגיה? טכנולוגיה נועדה לשרת את בני האדם. ולכן אני ארחיב היום על מהו בית חכם, וכדי להבין יותר טוב מהו בית חכם, אז אני אעשה את זה מאוד בקצרה, מהו היום, אבל בעיקר נדבר על מהו מחר. היום כשאומרים בית חכם, אם אתה הולך לקנות דירה חדשה, אם יש לך את היכולת, אז אומרים לך, תשמע, נפנק אותך גם בבית חכם.
פעם היו אומרים מפרט עשיר, היום מפרט חכם.
מפרט עשיר זה כבר לא מספיק טוב, לא עושה מספיק רושם. ובכן, בית חכם, תוכל לצאת, כשאתה יוצא מהדירה, תלחץ על כפתור אחד, כל התריסים ירדו למטה, או יעלו. אם קצת נרצה יותר לפנק אותך, אז תקנה סוויצ'ר. מה זה סוויצ'ר? איזשהו מפסק חכם לתכנת את הדוד לחימום המים. ויש עוד כמה אלמנטים שהם היום נקראים בית חכם. יש כבר למשל היום דברים חכמים בתחום המקלחת ודברים אחרים, אבל כל אלו כשאנחנו מסתכלים על החכם ביחס לעתיד, הם מה זה לא חכמים. אז בואו נבין מה זה חכם, כשאנחנו אומרים מה זה חכם. היה לך היום לא קל בעבודה. אתה נוהג לקראת הבית, מגיע נניח שהשעה 6-7 בערב, אתה מגיע הביתה. אתה מתקרב אל הדלת, כבר היום יש דלתות שאתה יכול בווי-פיי לפתוח אותן. אתה לא צריך שום מפתח. אני לא מדבר על דלת כזו, אני מדבר שאתה מגיע. מערכת של חיישנים חכמה יודעת לזהות שזה אתה. איך היא תזהה? תמונה למשל, אבל תמונה? אני יכול לרמות תמונה, בקלות רבה. אבל אני יכול לסרוק את העיניים, ומתוך סריקת העין, כולל האישונים, לזהות מה שנקרא אצלנו בהנדסה חד-חד ערכית, ובמילים פשוטות, לוודא שזה אתה. ואם זה אתה, אז הדלת תתחיל להיפתח. ואם לא, אז היא לא תיפתח. אתה עומד על מפתן הדלת. קודם כל, המערכת תזהה. מה מצב הרוח שלך? זאת אומרת, המערכת תשרת אותנו, היא תבין אלמנטים פסיכולוגיים והתנהגותיים. הגעת עצבני, הגעת רעב, הגעת עייף. איך היא תוכל לזהות את זה? היא תזהה את זה באמצעות מערכת שנקראת מערכת תבונית, או מה שנקרא AI. היא תזהה מה מצבך. המערכת יודעת לזהות מתוך תווי הפנים, מתוך צורת הדיבור שלך, מתוך הגוון שהיא למדה, מה עושה לך רוגע. נכנסת במטר הראשון, המערכת תתחיל לדבר איתך. תאמר, ערב טוב. תאמר את השם שלך, תהיה פנייה אנושית. ואז היא תשאל, מתחשק לך כמו תמיד? כוס יין, או שאתה רוצה היום משהו אחר.
כמו בבר הקבוע שלך, או
כן,
במסעדה שלך.
בדיוק, אבל בא לך רגע להירגע, ואתה מדבר על המערכת, בדומה למה שאתה מדבר היום עם אלקסה, עם גוגל הום, אתה פשוט תנהל שיחה, ותגיד, לא, אני מתיישב כרגע לקורסה, אני רוצה דרינק כזה או אחר. יש רובוט אוטונומי שידאג לקחת מאיפה שצריך לקחת ויגיש לך. תזכור, אמרתי מה, שהקיר עכשיו באיזה גוון? יהיה רק רק. אבל אתה גם אוהב לשמוע מוזיקה, אתה יודע, כל אחד אוהב לשמוע מוזיקה אחרת. אני במקרה מהסקנים אוהב לשמוע מוזיקה קלאסית. אבל לא כולם קלאסית. אחד אוהב הארד, שני אוהב ג'אז. כל אחד עולמו, ואז המערכת תדע איזה שיר מתאים לך. אתה יכול לדבר אליה, ולהגיד לה מתוך הפלייליסט, או שהיא לומדת את הפלייליסט במצבים שאתה רוצה. אז המערכת די שרתה אותך, וככה אני יכול להמשיך את הסיפור, שהיא תעשה למענך בעצם כל מה שצריך. האם זה אומר שמרגע זה נהייתי עצלן, והמערכת הכל נעשה בשבילי? התשובה היא ממש לא. זה אומר שאני צריך מעורבות, אבל המערכת היא מאוד מאוד חכמה. נדבר בהמשך, אז איך היא עושה את זה?
אז הדברים האלה שסיפרת באמת נשמעים מאוד נוח, ואני חושב שאפשר לדבר גם בשבח העצלות, זה בסדר להיות עצל בסוף יום עבודה. מעבר לדברים המובנים האלהם, הפשוטים, אני מגיע בשעה מסוימת, שעה אחרי זה אני מתקלח, אז אפשר לחשב את זה ולספור שעה מהרגע שנכנסתי הביתה, אבל איפה הלימוד היותר חכם, היותר מורכב, איך הוא מתבצע?
תראה, קודם כל המערכת לומדת את ההתנהגות שלך לאורך כל היום. מי הקימה שלך? בין אם אתה קם בבוקר, או אתה קם בלילה, באמצע הלילה, כי אתה צריך לרוץ לשירותים.
איפה המערכת יודעת עליי יותר משאני יודע על עצמי?
היא לא יודעת יותר משאתה יודע על עצמך, היא יודעת רק לנתח את ההתנהגויות שלך. אתה אדם, יצור אנושי, יש לו תבניות התנהגות מסוימות. אגב, תבנית ההתנהגות שלו היא לא אחת, הן מאוד, הן רבות, הן בסיטואציות שונות, משתנות. המערכת תהיה מה שנקרא מערכת תבונית, לומדת אותך, יודעת את הנקסט סטפ שאתה תעשה. איך היא עושה את זה? זה כבר אלגוריתם מורכב, אבל צריך להבין שלכל הדברים האלו, זה לא רק תוכנה. איפה כל עולם החיישנים? כל התחום שאנחנו מדברים על חשמל ואלקטרוניקה, זה כל הסנסורים החכמים, בין אם זה אודיו, וידאו,
דופק,
הכל,
אודומטר,
הכל, גם מה שנקרא היום רפואה דיגיטלית, היא חלק מהסמארט הום, חלק מהבית החכם. אתה אומר לי מקלחת, מה זה מקלחת? איפה היא למשל לומדת אותך? והיא לא תלך רחוק מזה יותר. נכנסת למקלחת, היא יודעת לזהות, היא לא יכולה לצלם, כי לא תרצה לשים מצלמה במקלחת, נכון? סביר להניח. אבל מערכת שמע, תדע לזהות שזה אתה, בדיוק כמו שהיום אתה יושב ברכב בוולבו, שיודע אולי לזהות שזה אתה מתיישב, מה דרגת החום שאתה אוהב לחמם את הכיסא. למה? היא יודעת להבחין בין מה ההבדל בחורף או קיץ, בטמפרטורות שאתה אוהב. המקלחת תדע לפנק אותך, היא לומדת את הטמפרטורות שאתה רוצה, את זרם המים, האם אתה רוצה בהתחלה מכת מים בראש, ואחרי זה איזשהו ספלש כזה או אחר. אגב, כבר היום יש מערכות כאלו, אבל הן לא חכמות ולא לומדות. אתה מתכנת אותם,
והן חוזרות על
הפעולה. והן חוזרות, כן. אני מדבר על מערכת שהיא מערכת לומדת, אבל לצורך זה אני צריך גם הרבה מאוד חיישנים.
וגם תקשורת, כי אתה צריך שהמקלחת תדבר עם שעון הדופק, די. תדבר עם האוטו שמתקרב, זאת אומרת, הדבר הזה הוא בעצם, כמו שהמכונית היא במובן מסוים, המשכם של הרגליים שלנו, באמצעים טכנולוגיים, אז הבית החכם הוא ההמשך של כל מה שמקיף אותנו, הוא הופך להיות חלק מה, הייתי אומר, תודעה, אבל חלק מהמידע שקורה סביבנו, הוא סוג של מעטפת שמלווה אותנו גם כשאנחנו מרחוק.
יותר מזה, אני קורא לזה חלק מאיתנו. הוא פשוט משלים אותנו, אבל כדי להשלים אותנו, הוא צריך לדעת לתקשר בין כל המערכות. בדיוק כמו שהמוח מתקשר עם המערכת העצבית, עם השרירים ומטפל אותם, אותו הדבר גם פה. יש מערכת מנהלת, שצריכה לנהל את כל אוסף הנתונים, ולהפוך אותו למידע בעל משמעות, זה מה שקורה.
עד כמה הבית הזה יודע להתאים את עצמו באמת אליי, ולא לאיזושהי תבנית כללית של אדם שתכנתו לתוכו?
כן, זה מזכיר לי את השאלה, אם יבוא יום שהרובוטים ישתלטו עלינו.
האם יבוא יום שבו אנחנו נרצה שהם ישתלטו? אני חושב שזו אולי השאלה.
לא יודע, יהיו אנשים שכן, יהיו אנשים שלא, אבל נחזור לבית החכם. האם הייתי רוצה שהבית החכם יגיע לכזאת תובנה שהוא ינהל אותי? התשובה היא ממש לא.
אתה רואה זה ההבדל בינינו, התשובה שלי היא ממש כן. תנהל אותי, אני לא רוצה לחשוב עכשיו, אני חזרתי מהעבודה, אני רוצה לנוח.
אז המערכת יהיו לה הרבה מאוד אפשרויות, זאת אומרת, יהיו אלגוריתמים שיאפשרו לה להוביל אותך, זה כמו בריקוד טנגו, מישהו צריך להוביל. בריקוד טנגו חייבים שניים, נכון? לפחות. אותו הדבר, הבית החכם יהיה, יכול להיות מובל, יכול להיות מוביל. הכל בהתאם לסוג האדם שעומד להשתמש. אגב, מה זה סוג אדם? בבית, בדירה יכולים לגור מספר אנשים, נכון?
וממי נקבע את הטמפרטורה של המזגן, זו השאלה החשובה.
לזה יש תשובה מאוד פשוטה.
אזורי אקלים.
אזורי אקלים ומי שהבוס באמיתי בבית.
מי שמשלם את חשבון החשמל בסוף.
בדרך כלל אני יכול לומר לך שלמדתי שזו רעייתי.
אז אנחנו יודעים מה הטמפרטורה בבית שלך תהיה.
כן.
אנחנו מדברים בעצם, כל הדברים האלה שמתחברים לבית ואלינו, זה ה-Internet of Things, זה האינטרנט של הדברים, מה שנקרא, של לקחו את התקשורת ואת המידע ואת כל הדברים האלה שישבו על הרשת, וניגשנו אליהם באמצעות דפדפן, באמצעות הטלפון, באמצעות אפליקציות. עכשיו יש מכשירים שהם גם מתחברים, גם מדברים איתנו, גם מדברים זה עם זה. למשל, אני רוצה לאתר בגד, בבית שלי, כי אני רוצה ללבוש אותו, כי יש לי היום אירוע שמצריך את הבגד הזה.
אני רואה שעשית שיעורי בית.
אני לא, יכול לומר... עשה את השיעורים בשבילי.
כן, אבל כן, לשם זה הולך. אם יש לי מה שנקרא לבוש חכם, יש בו צ'יפ מאוד קטן, ואם נניח מגיע, כמו דוגמה, הרבה פעמים, הילדים שלי כבר גדולים, כן? אבל עדיין שואלים שאלות, או כשהם היו יותר צעירים, אמא, אבא, איפה שמתם את החולצה? הוורודה הזו, או הירוקה. ואומרים לו, בארון, במקום, אני לא מוצא. את תוכל לעשות אחרת.
תשאל את המחשב, תשאל את הבית.
תשאל את הקיר.
דבר אל הקיר והקיר יענה.
לא, לא, תשמע, מושג דבר אל הקיר יהפוך להיות מבדיחה למציאות. וזה יהיה מצב שבו אתה תשאל, אז איפה החולצה? והמערכת תעקן אותך, עיקון מלשון להיכן להגיע. והיא תגיד לך, שמה זה בארון, מדף שלישי מצד ימין. ואם אתה תגיד, אבל אני לא רואה, אז היא תעזור לך.
הרובוט האוטונומי יכול ללכת ולהביא
יכול
אותה.
יכול תמיד לעבור. אבל תזכור, לא הכל רובוט, אתה רוצה גם לפעמים קצת להניע את השרירים.
אתה רוצה להניע את השרירים. כן. אנחנו שוב חלוקים בהסתגלות שלנו לעתיד. עכשיו,
אני רואה שהתאהבת בבית החכם.
אני, קח אותי עכשיו.
כן.
אז אני שמעתי פעם מישהו שאמר שהוא בודק, כל פעם שהוא נכנס למישהו הביתה, לחברים, או דבר ראשון הוא אומר, סירי, תזמיני 2 טון נאצ'וז. כי הוא רוצה לדעת אם מישהו מקשיב לשיחות שהוא הולך לקיים בבית. ואם אכן סירי אומרת לו, אוקיי, אני אזמין 2 טון נאצ'וז, אז הוא יודע שצריך לחבוט אותה, כי הוא רוצה לדבר בפרטיות עם בעל הבית. אז מה עושים באמת כשיש אנשים מבחוץ, שהם לא חלק מהיחידה המשפחתית, ואנחנו לא רוצים שהיחידה תלמד אותם, וגם הם לא רוצים אולי שהיא תלמד אותם?
בעיה סבוכה. אבל יש לה פתרון. א', אני יכול להנחות את המערכת, להיות מה שנקרא non-valid, או לא פעילה במצב הזה, פשוט אני מורה לה, להירגע. איך, לא משנה כרה, זה יכולה להיות מילת קוד, באמת אני יכול לאמן את המערכת, בדיוק כמו שאני לוקח, למשל, כלב תקיפה, ואני מאמן אותו מתי הוא רגוע, מתי הוא תוקף. אז זה אולי לא אנלוגיה הכי הכי טובה.
אולי זה כן אנלוגיה טובה, כי מה קורה כשפורץ נכנס לך לבית החכם?
לזה יש המון דברים. תראה, בפריצה יש מערכת פסיכולוגית. אני כבר לפני עשרות שנים אמרתי לעצמי, למה לא לפתח מערכת מאוד חכמה, שהיא תוקפת את הפורץ בהיבט הפסיכולוגי, ותמיד אפשר.
מה שנקרא mitigation.
כן.
זאת אומרת, אתה כבר נכנסת, בוא ננסה להפחית את הנזק.
הבעיה היא, יכולות להתעורר בעיות משפטיות, אם חלילה יקרה לו משהו כתוצאה מהחשש הזה, או מהפחד הזה שהוא יפתח, האם ידבעו אותי.
אבל זה יהיה מעניין, אם הבית יזהה את ההתנהגות שלו, את התחושות שלו, את המצב רוח שלו, ויגיד לו, אתה לא באמת רוצה להיות פה, אתה לא באמת רוצה לעשות את זה, אתה פשוט, קצת קשה לך עכשיו, אתה בתקופה לא טובה, תחשוב מחדש על מה שאתה עושה, צא החוצה, שום דבר לא יקרה, אני לא אספר לאף אחד, אתה לא תספר לאף אחד, ממש...
אינטראקציה.
כן, ממש פסיכולוגיה ממוחשבת.
נכון, בהחלט, אגב, יש מערכות היום שהן מערכות מדברות, אבל הן הקלטות שמשמיעות דברים מאוד ברורים, לא דו-שיח. אתה רוצה קיים דו-שיח, עכשיו דו-שיח יכול לסייע לפעמים. צריך גם ללמד אותה. ללמד אותה לדעת לשים לעצמה סייגים. זאת אומרת, אני יכול להכיר אדם מסוים, נגיד, כשאת רואה את איציק נכנס, אז נא לא לעשות פעולות מסוימות.
עכשיו בוא נחשוב על הפעולות האלה שהבית החכם עושה כלפינו. כי גם כשאנחנו בתוך הבית, וגם כשזה הבית שלנו, יש דברים שאנחנו לא רוצים שיתועדו, אנחנו לא רוצים שישמרו, אנחנו לא רוצים שבני הבית האחרים ידעו, אנחנו לא רוצים שזה ישמר באיזה מאגר. איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה, כשאנחנו בעצם אומרים למערכת, את זה אל תתעדי, ובעצם אנחנו מסמנים לה, פה קורה משהו שאנחנו לא רוצים שתדעי. כמו, באיזה שעות קיבית את מצלמת ההבטחה? מה קרה בשעות האלה? זאת אומרת, בזה שאנחנו מונעים מהמערכת לתעד אותנו, אנחנו מפנים זרקור אל אותה נקודה.
כן, זה הרבה תלוי איך יבנו את המערכת. אפשר לבנות את המערכת עם יכולת, מה שנקרא, מבוסתת, ואפשר לבנות אותה שהיא יותר מדי לומדת. אני מניח, כמו בהרבה דברים אחרים בעולם, שאנחנו עוד לא ממש הכל יודעים, עד כמה מערכות תבוניות, ינסו להגיע למה שנקרא אקסטרה תובנה. על זה אני עוד לא יודע לענות, כי ימים יגידו.
אנחנו היום יודעים רק שהתאגידים שמפעילים את הדברים האלה, בהחלט רוצים לדעת עלינו יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו.
אין ספק, עובדה שהיום כשאתה מדבר בסביבת הטלפון, הנייד שלך, בהסתכלות הראשונה שלך תופיע לך מודעה רלוונטית, נכון? זאת אומרת, אותו הדבר, אנחנו מדברים על עקרונות מאוד מאוד דומים. רק הם יהיו יותר חכמים ויותר מתקדמים. מה שכן, מה שיגבע את היכולת המאוד טובה של המערכת, זה נושא החיישנים בתפזורת, סוג החיישנים, היכולת שלהם לדעת לעשות שינוי צידוד או לכיוונים אחרים, לדעת לשנות את אפילו את היכולות הדינמיות שלהם.
דיברנו על הפרטיות ודיברנו על הטכנולוגיה, בוא נדבר על הבייסיקס, חשמל, כוח עיבוד, דברים שאולי יפרידו את הבית החכם של העשירים, ואת הבית הבסדר קצת מעל הממוצע של הפחות עשירים, מכיוון שאנחנו נצטרך לממן את הדברים האלה, אנחנו נצטרך לשלם עליהם, אם לא בכסף, אז במטבעות אחרים.
כן, אין ספק. כמו בכל דבר, תהיה גלריה. כמו שהיום אתה רוצה להגיע מתל אביב לחיפה, אתה יכול לקחת, היום כבר אין כאלו, פעם קראו לזה סוסיטה, או נניח סובר, או אני יכול לקנות מרצדס 500. שאלה, כל אחד נותן לי יכולות אחרות. גם אם אני לא מנצל את כולן על הכביש. אז אותו הדבר גם כאן. אבל אם מבוססות, על עקרונות דומים. זאת אומרת, היכולות שלהם, הקואליטי, יהיה שונה. אבל הכל מבוסס על אותו עיקרון. אבל מה עם העקרונות האלה? קודם כל שיבינו השומעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בעיקר על מערכת של חיישנים, שהתפקיד של החיישן למדוד משהו, ולהעביר אותו למערכת שיודעת לעשות איתו. דוגמה, נניח עיבוד אות. תחת עיבוד אות יכול להיות עיבוד קול, כשאתה מדבר, לזהות שזה אתה, ולא מישהו אחר. איך הם למשל מזהים מצב רוח?
הקול נהיה יותר צרוד קצת, או אצלי, יותר מתוח קצת?
אצלי, אבל אצלך אולי אחרת. אבל המערכת יודעת לזהות. עכשיו היא יודעת לזהות מילים מסוימות, יודעת לזהות עברות, בצד שני לא מספיק, אני רוצה עוד דברים, למשל עכשיו אני מצלם אותך תמונת סטילס, בתמונת סטילס אני רואה מה קורה עם העיניים, או מה קורה עם המצח, אבל לא מספיק, אני רוצה גם לצלם אותך וידאו, בתנועה, ולאבד את התנועה הזו, ולראות האם אתה הגעת כפוף גב, אתה צועד אחרת, קצב הצעידה, צורת הצעידה, תצביע על ה... על ההתנהגות העכשווית שלך. זאת אומרת, אני צריך מערכת חכמה מאוד.
המערכת הזאת לומדת אותך, ויכול להיות גם שהיא לומדת אותך בהשוואה לאחרים.
בוודאי.
אם חברה מסוימת מפעילה את המערכת הזאת, אז היא לומדת את ההתנהגות שלך ושלי ושלו ושלה, ואז היא אומרת, רוב האנשים כשהם ככה, אז זה אומר משהו מסוים, אנחנו מסתכלים על מה הם עושים אחר כך, איך הם מתנהגים בהמשך היום, ובונים איזושהי תבנית. ואז התבנית הזאת היא מתאימה גם לך, כי רובנו בסופו של דבר לא שונים זה מזה כמו שהיינו רוצים לחשוב. יש לנו איזה שהם תבניות שאנחנו בעצם בעלי חיים שמתנהגים בצורה צפויה מראש.
כן, על זה אומרים, אתה צודק וטועה באותה נשימה. במה אתה צודק? יש באמת מה שנקרא פאטרן, תבנית ציבורית, שהיא דומה לרוב הציבור, אבל יש גם תבנית אישית, שהיא דומה לך ולא לאחר. בדיוק כמו שהרפואה מרפואה כללית, הופכת להיות היום רפואה פרטנית. כי ה-DNA שלך, אמנם הוא דומה במהות לאחרים, אבל יש בו הרבה שונות. זאת אומרת, התפירה של איך המערכת מתנהגת איתך ואליך, היא תלמד מעבר לדברים היסודיים שהיא באה איתה, כי תאמר, יצור אנושי, לרוב הוא יצור אנושי, והוא דומה לאחרים, אבל יש לו גם את הדברים הייחודיים שלו.
ואם דיברנו כבר על התאגידים שישלטו בבתים החכמים הללו, יש לך חשש שאתה רואה את זה כמשהו שבאמת יכול להיות בעייתי, שגוף מסחרי מאוד גדול, מאוד חזק, כמו הגופים שאנחנו רואים היום, ואולי אפילו הרבה יותר, בעצם יקבע מה אנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, יוכל להטות אותנו בכיוונים מסוימים. המניפולציות שדיברו עליהן בבחירות בפייסבוק וקיימברידג' אנליטיקה, המניפולציות האלה שמבוצעות לא ברשת חברתית, אלא בסביבה הפיזית שאתה גר בה, ברמה יומיומית, תוך כדי לימוד והשתפרות, ואז תאגיד מסוים יכול להכניס אנשים לדיכאון. אנחנו ראינו שפייסבוק עשו ניסוי עם סוגי המידע שהם מציגים למשתמשים, ואיך זה משפיע על המצב רוח שלהם. יש לנו בית, הבית זה איפה שאנחנו, המבצר שלנו, מה שהיה פעם, והיום הוא מבצר בחסות תאגיד טכנולוגי.
תיאורטית, מה שאתה אומר, נכון. יכולים לקרות הרבה מאוד דברים שתאגידים, גופים, רגולטורים וכולי יכולים להשתלט עלינו. אבל אני מניח שאם העתיד ייווצרו מערכת של חוקים ותקנות שידעו לסייג את זה. אתה שואל לאן זה יגיע, אף אחד לא יודע. האם יש בזה הרבה סכנות? התשובה היא כן. האם יש בזה הרבה יתרונות? התשובה היא בטח. מה יעלה על מה? זה עניין שנמצא במחלוקת ואף אחד לא יודע. זה בדיוק כמו שהיום שואלים האם לשכפל אותך.
לשבת. ליצור עותק זה.
יותר מלשבת, אני דברתי בעיקר לשכפל. האם היום לגדל איברים לצורך חילוף, ולכמה זמן נכון לשמר אותך, האם איכות החיים. אותו דבר במערכת של בית חכם. באופן כללי הייתי רוצה שבית חכם יהיה שלי ולא של אף אחד אחר. ואני לא צריך שותפים נוספים מעבר לשותפים הטבעיים, זה הרעיה, הילדים, בני הבית האחרים. נכון שמי שימכור את המערכת יכול להיות, כי מידע יעלה, ברור לנו לענן. מה יעשו עם זה ואיך יעשו? הכל יהיה עניין של רגולציה מתאימה, של תקנות, של חוקים, זה יבוא יחד. אני לא חושב שהיום אנחנו מסוגלים לשערך לאן זה ילך, אבל זה משהו ברור שתהיינה מגבלות.
אני ושותפי פה, עומר, לפני כמה ימים ישבנו בבית והתווכחנו, אנחנו מתווכחים בטונים גבוהים ואחרי זה נרגעים, אבל אם היינו בבית חכם והבית החכם הזה מקשיב לנו, האם יש סכנה שהוא יתערב, ייקח צד, יזעיק את כוחות הביטחון, ינסה בעצמו לעצור משהו שהוא חושב שלא אמור לקרות? ומי קובע את גבולות הגזרה של מה מותר ומה אסור מבחינה אתית לבית החכם לעשות?
טוב, זו סוגיה לא קלה. למשל, הבית החכם יכול לפעול חכם מאוד במקרה שהוא רואה אסון מתקרב. אז בסדר, זה אנחנו מבינים, כיבוי אש, משהו רפואי, הוא רואה שאתה במצב חלילה, איזשהו התקף כזה או אחר, אפילפטי, לב, ידע להזמין את האנשים המתאימים. אבל מה קורה אם הוא רואה מישהו, נניח, מכה את מי שלא צריך? איפה, מה גבולות ההתערבות שלו?
האם למשטרה יהיה מותר להשתמש בתיעוד שנעשה בתוך הבית עבור אותו אדם שמתעד פעילות פלילית?
אני להערכתי, ואני לא משפטן, יבוא יום שהתיעוד הזה ישמש, עלול להיות או עשוי להיות, כל אחד מהבחינה של איך הוא מסתכל על זה, משהו בעד או בנגד, זה אומר שאנחנו גם היום נצטרך קצת לדעת לשלוט בעצמנו כשאנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים?
אבל אתה אומר את זה כאילו זה עניין של לשפר את ההתנהגות שלנו, ואני חושב שזה משהו יותר חמור מזה. לא מדבר כמובן על הדברים הפליליים ועל המכות, אבל אנחנו נחווה אפקט מצנן על ההתנהגות שלנו הטבעית, לא המקצועית, לא הציבורית, הפרטית. בביתנו הפרטי הוא כבר לא יהיה
מבצרנו, ביתנו הפרטי. כן, הוא כבר לא יהיה מבצרנו, זאת אומרת שייתכן שגם בבית נצטרך ללבוש מסכה.
כן, ואז איך זה ישפיע עלינו כאינדיבידואלים וכחברה? זה הפנופטיקון האולטימטיבי, הפנופטיקון שנמצא בתוך הבית.
אבל זה אני משאיר לפסיכולוגים. זאת אומרת, יש עוד הרבה לפסיכולוגים מה לתרום. לסוציולוגים, פסיכולוגים, וכל התרפיה.
לפילוסופים,
כן, אין ספק.
אתיקנים.
תראה, החיים שלנו היום שונים ממה שהיה אתמול ומה שהיה שלשום, נכון?
עד כמה הסוגיות הכאילו פריפריאליות האלה, ולמעשה המאוד מהותיות בתוך הדבר הזה, נמצאות בתוך, אם נלך אפילו לפרקטיקה, בתוך תוכנית הלימודים. מי שלומד היום איך לעבוד עם חיישנים ולבנות בינות מלאכותיות שילמדו וישפרו את חיינו, הם לומדים גם מה אסור לעשות או איפה כדאי להציב את הגבולות?
הם שומעים על אתיקה. הם לא מתמקצעים באתיקה, אבל הם לומדים. זה בדיוק כמו שתשאל אותי, האם רופא יעשה פעולות מסוימות?
אבל רופא יש לו שבועה מיוחדת לעניין הזה.
אז יכול להיות שתבוא פעם שבועת המהנדס, כן.
המהנדסים.
אין לי מושג, יכול להיות.
שבועת דיוגנס, שבועת...
כן. אני מניח שדברים יתפתחו. לאן העתיד לוקח אותנו? לוקח אותה למשהו שנראה מתאים למה שאנחנו עומדים להשתנות. ולכן אני לא אומר זה טוב או רע. גם היום שאומרים, אתה יודע, יש כל דור שמסתכל קדימה, ומסתכל לאחור, אומר, וואלה, אנחנו הרבה יותר טובים מהם. זה לא נכון. לכל דור יש את המאפיינים שלו. הגישה השיפוטית היא גישה בעייתית. כי התובנות שלי שונות ממה שהילדים שלי. ולא סתם הם צודקים באמירה, אבא תפסיק לחפור, אבא אנחנו שונים, כי הם חושבים אחרת. אז יכול להיות שגם הבית החכם יתאים לאוכלוסייה שחושבת אחרת.
הבית שלך יצא נגדך ויגן על הילדים שלך ויהיה בצד שלהם.
יכול להיות, אם אני לוקח את הדבר הכי בנאלי, אני מסתכל על הבן הקטן שלי, שהוא בשנות ה-20 ומשהו, הוא מסוגל לעשות ארבעה דברים יחד, לראות טלוויזיה, לדבר בנייד, לשוטט בגוגל, ולעשות עוד משימה. האם הוא עושה אותם טוב? כן, אין לי מושג, אבל הוא עושה. וכשאני שואל, מה אתה מבין, אומר, זה לא חשוב מה אני מבין, חשוב מה אני עושה. כי זו גישה אחרת. האם היא פחות טובה? לא יודע לומר. היא אחרת, שמדברים על דור ה-X, Y, דור ה-Alpha, שאוטוטו מתקרב אלינו. זה דור שנולד לסיטואציות.
אז אתה תגיד לבית החכם שלך, תספר לי אם הילדים שלי יוצאים בלילה אחרי שאני הולך לישון בלי רשותי, והילדים שלך מגוון שהם יודעים לתכנת את הבית החכם, או לעשות עליו מניפולציות כי הם יודעים איך הוא עובד הרבה יותר טוב ממך, הם יגרימו לו לא לספר לך את זה.
יכול להיות שכן, יכול להיות שהמערכת תהיה כל כך נבונה ונשלטת על ידי מי שנגדיר הבוס בבית, בדיוק כמו שהיו לי כלבים, אז הכלבים הכירו אותי בתור האלפא. זאת אומרת, הם עשו, אז יכול להיות שיהיה משהו כזה, אין לי מושג. אתה שואל אותי שאלות, שאני, הלוואי והיו לי את התשובות היום, אבל אנחנו רחוקים משם. אבל כשאני אומר רחוקים, זה לא כזה רחוק, זה אוטוטו. 10 שנים עוברות מאוד מאוד מהר.
תקופת הקורונה, מגיפת הקורונה, ואולי דברים שיבואו בעקבותיה, או דברים דומים לה, כל מיני עניינים של מזג אוויר, אקלים, מגפות מי יודע מה העתיד צופן לנו. הם גורמים לנו להיות יותר בבית, הם גורמים לנו לשנות את הפונקציונליות של הבית. הבית שלנו עכשיו גם משרד וגם מקום בילוי. איך זה מושפע ואיך זה משפיע בתחום של הבית החכם? זאת אומרת, מעבר לזה שכנראה שהבית החכם, לפחות בשלב הראשון, הוא הרבה יותר נוח מבית לא חכם.
אין ספק שכל התקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, תביא את השינויים. כבר היום הרבה אנשים עובדים מהבית. טוב, לא טוב, כרגע לא נתעסק בשאלה הזו. אבל הסביבה הדינמית של חדר, שמשתנה ומתאים את עצמו, משעה 8 עד שעה 10 לעבודה, זאת אומרת, צבע הקיר, אגפת התריסים, החלונות, הפעלת יחס מזוג פתיחת חלון, לעומת זה שבשעה 12 אני צריך את הפינת קפה שלי, אבל אני רוצה לטפל את החדר שהוא משתנה, הוא מתאים את עצמו לפינת הקפה.
אולי אנחנו, כמו שאנחנו מתעלמים ממזג האוויר כי יש לנו מזגן, אנחנו נתעלם גם מחילופי הימים והלילות, ונעשה תאורה משלנו.
גם זו.
ונחליט שאנחנו חיים בקצב שלנו. אולי נכון. אנחנו לא רוצים יממה של 24 שעות, אלא של 15 שעות.
אני מניח שסגנון עבודה ישתנה משעות לתפוקה. ואם אתה נותן את התפוקה בלילה, אבל אתה כדי לתת את התפוקה בלילה, רוצה את החדר מתאים לך לתנאי העבודה. אני גם רוצה שהשולחן יעלה לגובה 1.10 מטר, וברגיל ירד לגובה 82, ואני רוצה שהמערכת חלקה תיכנס אל ותתיישר עם הקיר, כל מיני מערכות שהן יהיו אוטומטיות או במלואן או למחצה, המערכת הבית החכם ישלוט ויתאים את עצמו. ידע מתי אני עובד, מתי אני עייף, מתי אני חייב איזה ברייק.
או שהוא יתאים אותנו אליו.
גם זה בהחלט יכול להיות. אני מניח שהתשובה היא איפה שהיא באמצע.
דוקטור דוד ברלה, ראש בית הספר להנדסת חשמל במכללת אפקה, אני חושב שגם לך וגם לי יש כמה קירות לדבר איתם עכשיו, אז תודה רבה לך.
על עוד דבר, תודה על כל השאלות הנפלאות, אני מקווה שהצלחתי להבהיר לאן אנחנו הולכים.
כדי לשמוע את הפרקים הבאים, תירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני עידו קינן. להתראות.